אנחנו מתחילים היום נושא חדש או סדרה חדשה על דילמות בענייני חיי אדם. זה יכול לגעת בעיקר בשני סוגי נושאים. נושא אחד זה בתחום הרפואי, יכול להיות השתלות איברים או להיכנס לניתוח מסוכן, או כן, מין דילמות שנוגעות לחיים שלי, מה אני אמור לעשות עם זה, אולי גם הרופא אמור לעשות עם חיים של חולה. ובנושא של לחימה גם כן, במי מותר לפגוע ואיך וכמה, ושאלות מן הסוג הזה שאנחנו פוגשים אותן לא מעט. אני רק אקדים שתי הקדמות. מצד אחד, הדיון בדרך כלל בנושאים כאלה, אולי גם בכל הנושאים, אבל בעיקר בנושאים האלה זה מטריד, כי הוא דיון מאוד אמוציונלי. כן, ויכוחים פוליטיים שלא לדבר, כל מיני שאלות, מה עושים, חבלים, חפים מפשע, כל מיני דברים מהסוג הזה. הדיון מאוד מאוד אמוציונלי, מאוד מאוד לא מתנהל על פי איזה שהם עקרונות מנוסחים, ואפילו הגורמים שאמונים על קבלת ההחלטות, התחושה היא שאין להם איזושהי משנה סדורה. זאת אומרת, יש שהן אמירות נורא כלליות כאלה, זה כן מידתי, זה לא מידתי, מין איזשהם אמירות שהן קשה מאוד לשים את האצבע, אתה כן מסכים לזה, אתה לא מסכים לזה, יש אינטואיציות כאלה או אחרות, אבל כל עוד אתה לא מנסח אותן, אי אפשר ללכת עם זה למקולת. זאת אומרת, אי אפשר להתקדם עם זה, אתה לא יודע לנסח את הוויכוח, זה נשאר ברמה ההצהרתית, האמוציונלית, אז אין פלא שמה שעושים רק מתקדשים. כי אין דרך ללבן את זה כל עוד אין איזושהי מסגרת מושגית. האמת שאני אפילו מכיר כמה אנשים שהיו מאוד קרובים, בעיקר שניים, שהיו מאוד קרובים לקבלת החלטות בתחומים האלה, ואפילו מהם אני מתרשם שאין איזושהי משנה סדורה ומאורגנת שבתוכה מתקבלות ההחלטות. זה נשאר בסופו של דבר איזשהו עניין אינטואיטיבי, כן מידתי ולא מידתי וכן הלאה. כך שופטים את זה, ככה מקבלים החלטות, ובעיניי זה דבר מאוד בעייתי. זה בין היתר מה שמוביל לשיח הבעייתי, כי אין איך לדבר. זאת אומרת, אם אין לך איזשהו מערכת של טיעונים מסודרים שמנמקים את העמדה שלך, אתה לא יכול להציג את זה, שאני לא יכול להסביר במה הוא מסכים או לא מסכים, ומה שנשאר זה רק לריב.
משנה סדורה מבחינה משפטית או
בחצית? זה ההערה השנייה שלי, עוד רגע. ואני חושב שחלק אחת ההשלכות של העניין הזה זה שזה כל הזמן מתמפה לאותו ויכוח נצחי ולא נגמר בין שמאל וימין. זאת אומרת, כל דבר מתקשר בסופו של דבר לשם. אם אתה איש שמאל, אז אתה חושב כך, אם אתה איש ימין, אתה חושב כך. למרות שכשמסתכלים על השאלות עצמן, לא תמיד ברור שיש באמת איזשהו קשר לשמאל ולימין. אבל תמיד ברור שהשמאל יתנגד למלחמה והימין יהיה בעד מלחמה. השמאל יתנגד לפגיעה באנשים כאלה ואחרים והימין יסכים. למרות שהשאלות המוסריות לא בהכרח צריכות להיות קשורות לתפיסת העולם הפוליטית או הביטחונית אפילו. למה צריך להיות קשר כזה? לפעמים יש, לפעמים אין, אבל הקשר הוא כל כך הרמטי, כל כך ברור מראש מה כל אחד יגיד, שנדמה לי שזה ביטוי לעניין הזה שהדיון באמת לא מתנהל. הדיון לא מתנהל, אז זה נשאר לסנטימנט. הסנטימנט הבסיסי תמיד פורץ לאותו כיוון. כשיש איזושהי משנה יותר סדורה, אז אני חושב שאפשר לדון בזה בצורה יותר מאוזנת. הקורלציות האלה יכולות אולי אפילו להישבר, קורלציות בין שמאל וימין, פוליטי, מדיני, לבין שאלות מוסריות. ואני חושב שהדיון בסופו של דבר יוצא יותר נכון. הוא כמובן הרבה פעמים יותר מורכב. ברגע שעושים את הדברים בצורה מסודרת, אז מבינים שיש שני צדדים למטבע, וכשיש שני צדדים למטבע, א', יותר קשה לקבל החלטות, וב', אני פחות צודק. וזה תמיד בעיה, כי אני אוהב נורא להיות הכי צודק שיש, מכל הבחינות, מכל האספקטים, והשני סתם מדבר סטויות גם כן מכל הבחינות ומכל האספקטים, וזה הכי נוח לכולם. בעוד שבדרך כלל זה לא המצב, בדרך כלל יש שיקולים לפה ושיקולים לשם, ויש צדדים שאף אחד מהם הוא לא שטות גמורה. נכון, צריך בסוף לקבל החלטה, וזה בסדר, אין ברירה, אבל אם אנחנו מודעים למורכבות של ההחלטה, נדמה לי שגם ההחלטה שלנו תהיה יותר יותר מושכלת ויותר נכונה. אני רק אזכיר, נדמה לי משהו שכבר ראינו פעם, הגמרא לגבי בית שמאי ובית הלל, הגמרא בעירובין, שהגמרא אומרת שנחלקו שלוש שנים בית שמאי ובית הלל, עד שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל.
מה עשו שלוש שנים?
מה?
מה עשו שלוש שנים?
כן. רבו. הנחת הכי גדולה, ההפך, מה הם עשו אחרי השלוש שנים? ואז הגמרא מסבירה למה הלכה כבית הלל, בגלל שנוחי ענבים ונוחי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. מה זה אומר? אז בדרך כלל הקריאה היא, דיברנו על זה, אבל אני רק מזכיר, הקריאה המקובלת של העניין הזה היא שמדובר פה באיזשהו פרס עלי טובה. אז כיוון שבית הלל היו מנומסים ונחמדים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם והתייחסו אליהם בכבוד, אז לכן אנחנו פוסקים הלכה כמותם, כי הם אנשים כל כך נחמדים שאנחנו כולנו צריכים ללמוד מהם איך להתנהג. אבל רבי יוסף קארו משתמע מדבריו שהוא לא הבין את זה כך בכללי הגמרא, יש לו ספר על כללים, והוא כותב, משתמע מדבריו, עוד פעם זה לא 100%, אבל ככה משתמע, שפסקו הלכה כמו בית הלל בגלל שהם צודקים, לא בגלל שהם מחונכים ומנומסים, כי אפילו שבית שמאי היו אחד עד אלפי, היו יותר חריפים, אבל כיוון שבית הלל שקלו ברצינות את העמדה של בית שמאי ורק אחרי זה גיבשו את העמדה שלהם, הם הגיעו להחלטות טובות יותר. במקום שבו אתה לוקח ברצינות גם את הצד השני ואתה שוקל ואתה בודק ואז אתה מגיע למסקנה או שאתה מסכים איתו או שלא, אבל אתה מודע לרים, אתה מודע לכל הצדדים, אתה מקבל החלטות טובות יותר. ולכן נדמה לי שהדיון הזה הוא דיון, לעשות אותו בצורה מסודרת זה יותר טוב לכל הצדדים. אפשר למקד איפה מתווכים, אפשר להגיע למסקנות יותר נכונות, ואפשר גם להבין טוב את המחירים, זאת אומרת, ולהבין איפה המגבלות של הטיעונים שלנו. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה נוגעת באמת למה שאת הערת קודם, האם זה הלכה או משפט. בדרך כלל, או מוסר, בדרך כלל אני דווקא מחסידי התיחום או ההבחנה בין התחומים האלה, ואני חושב שההלכה יש לה מטרות מעבר למטרות המוסריות וגם מעבר למטרות המשפטיות. אפשר להיות זה בצורה מאוד ברורה, אני חושב, קשה לחלוק על זה, ועד כדי כך שלפעמים התחושה שלי זה שלהלכה לא רק שיש לה מטרות מעבר למטרות המוסריות והמשפטיות, אלא אין לה בכלל מטרות מוסריות ומשפטיות, ויש לה רק מטרות אחרות. אז במטרות המוסריות והמשפטיות הקדוש ברוך הוא, התורה כמובן מצפה שאנחנו נתנהל על פיהם, אבל זה לא הלכה, אבל זה מערכת אחרת, ואנחנו צריכים איכשהו לראות איך אנחנו מתמרנים בין שתי המערכות האלה. דיברתי פעם על דרשות הר"ן עם המערכת של משפט המלך מול ההלכה, שבעצם משקפת שתי המערכות האלה. במקרה המסוים הזה, כמו שאני אנסה גם להראות, דווקא יש התלכדות מרשימה בין החשיבה ההלכתית והחשיבה המוסרית משפטית, ולכן נדמה לי שהשפה שאני אנסה להציל אותה כאן היא שפה שהיא רלוונטית לחלוטין גם לבינם שלא קשור בכלל להלכה. זאת אומרת, נדמה לי שצורות החשיבה האלה הן פחות או יותר אמורות להיות מקובלות על, כמעט על כל אחד, אני חושב לפחות. אחרי שמנסחים את זה ואחרי ששמים את הדברים על השולחן בצורה מסודרת, אז פחות או יותר, לפחות השיח, אפשר להתווכח בתוך זה, אבל השיח הזה נדמה לי הוא לא שיח הלכתי, למרות שאני אעשה אותו אולי ממקורות הלכתיים, שיח הלכתי בכלל. זאת אומרת, השיח הזה משקף תפיסת עולם מוסרית, משפטית, שנכונה, אני חושב, גם בכל, יכולה להיות נכונה גם בכל מערכת אחרת. ובמובן הזה זה יתרון גדול לעסוק בנושא הזה, לכן גם יצא לי לעסוק בו בהקשרים אחרים, במקומות שאני מנסה להראות לאנשים מה התרומה של חשיבה הלכתית מסודרת, איזה תרומה יכולה להיות לחשיבה הלכתית מסודרת. דיברנו על זה אתמול, לשיח הכללי, לאו דווקא למי שמעוניין לדעת מה ההלכה אומרת. במקרה הזה אני חושב שהתרומה היא גדולה מאוד, כי יש פה באמת איזושהי חשיבה מסודרת ושיטתית על הנושא הזה. אוקיי, אז אני חוזר להתחלה. אני אגיד כבר בגדול את המסגרת של העניין. המסגרת של העניין בעצם מורכבת משני, מתח בין שני כתבים. זה פחות או יותר כמעט כל הדילמות, אנחנו נראה לא מעט דילמות מכל מיני סוגים, כמעט כל הדילמות איכשהו בעצם נמצאות במקום כלשהו בין שני כתבים, והשאלה היא איך הן מתייחסות לכל אחד מהצדדים. כותב אחד זה איסור רצח, והמשך שלו, של אותו כותב, עדיין בצד האחד, זה איסור להציל עצמו בנפש חברו, והקוטב השני זה דין רודף. זה בעצם שני הצדדים של המטבע, וכמעט כל דילמה שתחשבו עליה בעצם איכשהו נמצאת ביניהם, האם זה שייך לפה, שייך לפה, האם זה נמצא באמצע. לכן המסגרת המחשבתית זה בעצם זה, אפילו לא מסובכת מדי, אחרי שעשינו פרטים זה נהיה יותר מסובך, אבל המסגרת המחשבתית היא בסך הכל להציב שני כתבים אחד מול השני, ועכשיו לראות מה קורה עם כל מיני בעיות, האם זה מתמפה לפה, מתמפה לשם, זה באמצע, זה מינון כזה, מתמחר. זה בגדול. אז בואו נתחיל עם שני, הכתבים האלה. קודם כל יש את איסור עצמה. איסור רצח, כמובן הוא אחד משלוש העבירות החמורות, זה איסור מאוד חמור. התורה, ההלכה, מזהירה מאוד, לא תכניף את הארץ, יש מילים מאוד קשות למי ש, שרוצח, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. זאת אומרת, זה עד כדי כך חמור שאין, אסור לוותר ולא כלום. מצד אחד והצילו העדה על, עונש מיטה, צריך מאוד להקשות עד שמגיעים למסקנה שמישהו חייב בעונש מיטה. מצד שני, אסור לוותר. לא לעשות תרגילים בשביל לפתור מישהו, אלא צריך לוותר עד הסוף שמתקיימים התנאים. אבל לוותר אין, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. כך שהעבירה היא עבירה מאוד חמורה מצד אחד, אבל חיי אדם זה דבר מאוד חשוב, לכן גם את העונש לא מטילים בקלות דעת. גם זאת לקיחה של חיי אדם, העונש. אז לכן יש יחס מאוד מאוד, נקרא לזה רגיש, הוא מאוד מאוד מקפיד על ערך של חיי אדם. זה ערך מאוד מאוד יסודי. דיברנו פעם על כן, הגמרא ביומא שמדברת על פיקוח נפש מול חילול שבת, שם אני רק אומר את זה בסוגריים, גם על זה דיברנו פעם, שם נראה שיש שתי תפיסות בגמרא ביחס לערך של חיי אדם. כי בגמרא כשהיא דנה שמה האם פיקוח נפש, למה פיקוח, לא האם, אלא למה פיקוח נפש דוחה שבת, מעניין ששם הדיון הוא לא האם, אלא למה, הגמרא מעלה בסופו של דבר שני נימוקים, היא דוחה כל מיני נימוקים של תנאים, בסופו של דבר נשארים שני נימוקים, אחד מהם ברור, והשני כנראה נשאר, רואים את זה בסוגיות אחרות לפחות. האחד זה רבי שמעון בן מנסיה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, והשני זה שמואל, וחי בהם ולא שימות בהם. יש הבדל מאוד יסודי בין שני, לכאורה, הבדל מאוד יסודי בין שני הנימוקים האלה. כי כשאנחנו אומרים חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, לכאורה אנחנו בעצם אומרים שערך החיים הוא בסך הכל אמצעי כדי לשמור שבתות. למה מותר לי לחלל שבת? לא כי אני מציל את החיים של בן אדם. החיים של בן אדם זה לא בגדיל. אלא מה? כיוון שאם הוא יחיה הוא יוכל לשמור הרבה שבתות, שווה לי לחלל שבת אחת. אז אני ארוויח הרבה שבתות כנגד השבת הזאת שאיבדתי. אז כל החשבון הוא חשבון של מה עושים עם החיים, מה של המצוות. ואז התפיסה היא שהחיים הם אמצעי לקיום מצוות. בעצם אין להם ערך, החיים הם לא ערך. כי ליבוביץ' זה גם דיברנו מזמן על ערכים, ואמרתי שליבוביץ' מגדיר ערך כמשהו שלא מבוסס על עיקרון שמחוץ עליו. זאת אומרת, ערך זה, העיקרון היסודי שעליו אפשר לבסס הכרעות בתחום האתי. וכשתשאל למה הערך נכון, התשובה תהיה ככה. אין לי תשובה. למה ערך של חיי אדם זה ערך? ככה. מה זה למה? אם אתה לא מבין את זה, אני לא יודע להסביר לך את זה. במקום שבו אתה נתקע, כשאתה אומר את הככה, זה מה שנקרא ערך. כי זה ערך. זאת בעצם התשובה. נכון? כי כל הסבר הרי צריך להתחיל מאיזושהי נקודת מוצא. אז חיי אדם זה נקודת מוצא. זה ערך. לכאורה. מצד שני, רואים בגמרא פה, חלל עליו שבת אחת זה שישמור שבתות הרבה שלו. חיי אדם זה לא ערך. זה ערך רק בגלל שזה מאפשר לשמור שבתות הרבה. זאת אומרת, אנחנו חיים בעצם כדי לקיים מצוות, החיים הם לא ערך מצד עצמם. עד כדי כך שיש שהאור חיים מעלה אפשרות כזאת, עוסקים שוללים את זה על הסף, אבל הוא מעלה אפשרות כזאת, מה קורה עם מישהו שלא שומר מצוות? הייתי צריך לחלל שבת כדי להציל את חייו. בגלל שהוא לא ישמור שבתות הרבה. אז מה הצדקה לחלל שבת כדי להציל את חייו? הוא לקח את זה בעצם עד הסוף, אבל מה?
אפשר להגיע לאותה מסקנה, לא מזה שערך אחד בטל לעומת ערך השני, אולי הגענו לטייקו, ואז כדי
להכריע,
אבל
לא
טוב,
אז נשמור
את הרבה שבתות.
עדיין, אפילו אם זה טייקו, זה עדיין אומר לך חיים הוא לא אולטימטיבי. אז זה טייקו, אפילו אם זה ככה. אז גם
חוץ מזה, טייקו הייתי אומר שבע טייס העדיף, ולא לחלל שבת. שבע טייס העדיף, אם זה טייקו.
מה?
לא
יכולים לסוח אנשים,
נכון?
לא, להפך, ערכים בהחלט יכולים לסוח. ברור.
כל דילמה מוסרי, זה קונפליקט, מה זה לסתור? לבוא לידי קונפליקט, להתנגש, לא לסתור.
אז לא פוחסת מרחב נכון.
למה? לא?
זה לא, אני אומר, אין סתירה בין הערכים, במובן, ערך של שמירת שבת וערך של חיי אדם, הם לא סותרים אחד את השני. אבל יכול להיווצר קונפליקט. אין סתירה בין הקפדנות בשמירת שבת לבין הקפדה על חיי אדם. אבל יכול להיווצר מצב שבו יש קונפליקט, אתה צריך להחליט מה גובר. זה לא סתירה בין הערכים, זה קונפליקט שנופר ברמה ההתנהגותית, מה לעשות? בכל אופן, אז לכאורה, בגמרא שם הנימוק הזה של חיי שבת אחת כזה ששמו שבתות הרבה, בעצם רואה את חיי האדם כאיזשהו אמצעי שבא לשרת שמירת מצוות. מה קורה בנימוק השני של שמואל? וחי בהם ולא שימות בהם, שם לכאורה נראה ההפך, בדיוק ההפך. כי הגמרא שם אומרת וחי בהם, זאת אומרת, מתי אתה שומר מצוות? מתי שאתה יכול לחיות? אבל אם שמירת המצוות תגבה מחיר של חיים, אז לא. אתה לא צריך לשמור מצוות. שמירת המצוות נדחית בפני החיים. החיים זה ערך עצמאי, זה לא משרת של שמירת מצוות. שני נימוקים מנוגדים לחלוטין. עכשיו, מה שהכי יפה בכל העסק הזה זה שהפוסקים מביאים את שניהם. הפוסקים מביאים את שניהם להלכה. שניהם, ויש לזה נפקא מינה. למשל, חיים של ילד קטן. בסדר? אז הוא בר אפילו, יש מובעים נפקמינות, הגמרא
בשבת.
מי שולח יותר משבת הזאת, כן, אבל שם המאירי, יש מאירי שהמשתבור מביא אותו, שהמאירי טוען שזה לא דווקא שמירות שבת, אלא כל מצווה. עכשיו, אם תחיה יום, אתה עדיין יכול לעשות הרבה מצוות. תלמד תורה, תעשה דברים אחרים, זה לאו דווקא שמירות שבת, אבל נכון, יש כאלה שמביאים את זה גם בהקשר של מי שחיי שעה, מי שיחיה רק יומיים, הוא לא יגיע להרבה שבתות, האם מוצדק לחלל שבת כדי להציל אותו? יש על קטן, שכיוון שהוא עתיד לשמור הרבה שבתות, אז כבר עכשיו אתה יכול להציל אותו, למרות שכרגע יכול להיות שערך החיים הוא עוד לא מלא, הוא בר. כן, האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיים של עובר? אז העובר זה עוד לא ערך חיים מלא, נדבר על זה עוד, אבל יש לו את הפוטנציאל של שמירת הרבה שבתות, אז עדיין אפשר לחלל שבת כדי להציל אותו. זאת אומרת, הפוסקים מביאים את שני הנימוקים למרות שהם סותרים. הם סותרים חזיתית. ולכן נדמה לי שאין מנוס אלא להבין שהם לא באמת סותרים. דיברנו על זה, דיברתי על קונפליקטים מוסריים.
מי שיעלה מהמצוות זה הבן אדם עצמו. מי שכביכול לסבול מהחטא הוא מי שדוחה את השבת. אז יש לך פה...
זה הערה מאוד מעניינת, כי יש, הראש מביא כמה מחלוקת בין כמה וכמה ראשונים בשאלה מה קורה אם יש חולה. עוד רגע אני רק דוגמה כדי להמחיש משהו. יש חולה והוא צריך לאכול בשר. הרופא אומר שהוא צריך לאכול בשר. עכשיו אין לו בשר כשר פה. כל מה שאפשר זה או לאכול בשר טרפה, חזיר, לא יודע, משהו לא כשר, או לשחוט בשבת. אנחנו נמצאים בשבת, מה עושים? אז יש ויכוח בין הראשונים, חלק אומרים, יש את הרן המפורסם שמדבר על הכמות מול האיכות, זאת אומרת שהוא אומר ש... הוא אומר ש... אם אתה... זאת אומרת, אני פעם כתבתי את זה באתר שלי, אמרתי זאת, זה נייר הלקמוס לבלבטים. אם אתה שואל את הבלבית, זאת אומרת לאכול חזיר, תשחוט, מה זאת אומרת לאכול חזיר, איזה מין דבר זה, תשחט. אבל שחיטה זה איסור סקילה. ואכילת חזיר זה לאו, רגיל. יש איזה טאבו נורא גדול של אכילת חזיר, זה סתם לאו של מלכות. סתם לאו, בסדר, לאו של מלכות. וזה איסור סקילה, השחיטה בשבת. בסדר, אבל הראשונים חלוקים, הרן אומר שעדיף לשחוט בכל זאת, למרות שזה חמור והוא לא היה בעל הבית. הוא היה בעל הבית, אבל לא בעל הבוס. ומה שהוא אומר זה ש... זה שאם אתה אוכל חזיר או משהו לא כשר, אז כל כזית וכזית שאתה אוכל אתה עובר איסור, אפילו חצי זית, זה חצי שיעור. לעומת זאת, אם אתה שוחט אתה עובר איסור חמור, אבל פעם אחת, אחרי זה אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. הוא אומר שעדיף לעבור איסור חמור פעם אחת, אתה נהיה הרבה איסורים קלים, קלים יותר. מה? יכול להיות שהוא יוכל בלי לבשל. טוב, בכל אופן, וגם לבשל, אז הוא יבשל פעם אחת אולי. יבשל את הכל פעם אחת. בכל אופן,
אולי השאלה שלנו, יש מחנה שבת של להציל נפש, הוא מקיים מצווה, הוא לא עושה עבירה. בסופו של יום, השורה התחתונה, אתה עושה מצווה, הוא מציל נפש.
לא, אחרי שהחלטת. אבל שאלה למה אתה מחליט כך? למה זאת ההחלטה? אז אני כבר מגיע לתשובה. עכשיו, אחד הדברים שואלים שם, רק כהבה אמינה בתשבץ, שנדחית, וזה הדבר הראשון שאני הייתי אומר שם. הייתי אומר, ברור שהוא צריך לאכול חזיר ולא לשחוט. למה? כי לשחוט, אני צריך לשחוט עבורו. למה שאני אשחט עבורו, אם הוא חולה בפיקוח נפש והוא צריך את הדבר הזה? הוא יאכל חזיר, אז הוא עשה את האיסור, אבל אצלו זה מוצדק, כי הוא, החיים שלו, ניצלים על ידי זה. אבל מה פתאום שאני אשחט בששו? לא עולה. לא עולה, זה אבא אמינא בתשבץ שנדחף, וזהו, אף אחד לא מעלה כזה. כי בדיני פיקוח נפש, ולזה אנחנו נחזור, בדיני פיקוח נפש כנראה שזה בכלל לא משחק התפקיד הזה של מי יעשה את האיסור ומי לא. השאלה היא, מה מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא? הוא מסתכל למטה, אומר, כמה איסורים נעשים פה ומה התוצאות? זה איזשהו שיקול תוצאתי, ולא אכפת לו אם אתה עושה את האיסור והוא מרוויח, הוא עושה את האיסור ואתה מרוויח, זה בכלל לא משחק תפקיד. זאת אומרת, אם אתה, אם לך מותר, אז יש איזה, גם לזה אני חושב שנגיע, יש איזו תשובה של אחי עזר ומשה פיינשטיין, הם דנים על, על, על כניסה לניתוח שמסכן חיים. האם מותר לעשות את זה? אתה מסכן את חייך במו ידיך. אז יש משנת חכמים, נדמה לי, מבין שם מישהו, שזה משנת חכמים, שהוא אומר שם שתעשה את זה על ידי רופא גוי. אז כאילו רופא גוי, זה לא... קודם כל יש לפני עיוור בגוי, אבל לפני עיוור זה בסדר, לפני עיוור זה רק לאו, רצח זה, זה איסור חמור. אז, אז הם דוחים את זה על הסף, גם משה פיינשטיין וגם האחי הזה, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם זה מותר, אז כל, זה לא משנה מי עושה את זה. זה, לא, זה אנחנו לא מסתכלים פה על המגרש הזה של תעשה את זה ביד שמאל. זה לא מעניין, זאת אומרת, אתה מדבר על חיי אדם. חיי אדם, הדיון הוא, וזה נקודה מעניינת, כי הרבה פוסקים לדעתי מתעלמים מהאספקט הזה, אין דבר כזה יד שמאל ולא יד שמאל. זאת אומרת, השיקולים בדילמות האלה, ואנחנו נחזור לנקודה הזאת כמה פעמים בהמשך, השיקולים בעניין הזה הם שיקולים תוצאתיים. זאת אומרת, אם זה מצדיק או לא מצדיק את המחיר. אנחנו לא משחקים על הפורמליזם ההלכתי הזה, אם אני אעשה את האיסור באופן כאן יעשה, אני ארצח אותו בגרמה. בסדר, ואז הכל יהיה בסדר, אז בגרמה לא הורגים, נכון? אני אצמצם אותו אצל החיה, סוף חמה, סוף חמה לבוא, או כל מיני דברים. זה הדיונים לגבי עונש, זה לא רלוונטי. כל הדיונים האלה שעולים ביחס לעונש, הם עולים בשאלה אם אתה תהיה חייב מיתה, אם אתה עושה את זה או לא. הם לא, זה מעלה, שהם לא עולים בהקשר הזה של דילמות של חיי האדם. זה לא משנה אם תעשה את זה בגרמה או לא תעשה את זה, זה לא מעניין. השאלה היא לא העבירה שלך. השאלה היא המחיר. זאת אומרת, השאלה היא האם מוצדק לוותר על חיים או לא מוצדק לוותר על חיים. זה בכלל לא שאלה של פורמליזם הלכתי. וזה מרמז עוד פעם מה שאמרתי קודם, שהדיון ההלכתי והדיון המשפטי מוסרי פה, הם מתנהלים בצורה מאוד מאוד דומה. אין, כל התופעות ההלכתיות המוזרות האלה של יד שמאל וגרמה וכל מיני פטנטים מהסוג הזה לא עולים, לא עולות פה. בכלל, זה לא עולה, אני לא מכיר מישהו שמעלה את זה, כי חוץ מהמשנת חכמים הוא שאומר למסור את זה לגוי, זה לא עולה.
הטענה הזאת שהתקיים הרבה שבתות, ולכן זה לכאורה מראה שההריגה עצמה היא לא ערך, כלומר חיי אדם זה לא ערך בפני עצמו, אלא רק לשרת את השבתות, אני לא בטוח שזה הכרח לפרש ככה, כי לשמור שבתות זה ערך על כל שמירת השבת, לא דווקא שבת אחת. לשמור שבתות זה ערך. חיי אדם זה ערך. עכשיו, פה, כשזה עומד, יש קונפליקט בין השניים, אז להרוג בן אדם, גמרנו. כל הערך חיסלתי. פה אני לא חיסלתי. הוא אומר, כדי שישמור שבתות, לא חיסלתי את כל הערך.
אתה הורג אותו, אז את הערך של החיים לא חיסלת.
אני אומר,
ערך החיים, לא ערך השבת, חיסלת. אז למה צריך להגיע לשמור חלל על שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה? לחלל על שבת אחת כדי שיחיה. ערך החיים.
אני אומר, כי פה הוא לא פוגע בכל הערך של
שבתות.
הוא פוגע בחלק מהערך הזה. כי יש הרבה שבתות.
נו, אז עוד יותר.
הוא לא פוגע בערך עצמו.
אז עוד יותר.
הוא פוגע בו.
אז עוד יותר, אני אומר. אז מה שהגמרא הייתה צריכה להגיד, חלל עליו שבת אחת כדי שיחיה. הרי כל מה שאתה מחלל זה רק שבת אחת. בסך הכל, כנגד זה ערך החיים. נו, אז ערך החיים דוחה את זה, אבל מה לא אומרת ככה? מה אומרת, ערך החיים דוחה את זה בגלל שזה יביא להרבה שבתות שתרוויח. זאת אומרת שערך החיים כשלעצמו לא היה מספיק כדי לדחות את את החילול שבת.
כי זה ערך מול ערך, אז משקל
שווה. אוקיי, אז זה מה שאני אומר. זה לא מכריע. זה הטענה שלי, שזה לא מכריע. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, ערך החיים הוא לא לכאורה, לא משהו מנדטורי של התלמוד, לא מחללים שבת אחת כדי להציל חיים של גוי. לא מחללים שבת כדי להציל חיים של גוי. אחד הנימוקים שמעלים בהקשר הזה זה שהוא לא ישמור שבתות הרבה, אז אין הצדקה לחלל את השבת כדי להציל את חייו.
אבל אם הוא רופא, ואתה
מציל את חייו, יכול להיות ששם, אולי כן אפשר. אפשר לדון על זה. מה?
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 מה? מה? מה? מה? מה? מה?
מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מ
לא, לא, אני לא מדבר עכשיו להלכה. להלכה גם אני כתבתי שלהלכה היום כן צריך לחלל שבת בדאורייתא על הצלת חיי גוי, ולא בגלל מראית עין וכל הדברים האלה. מעיקר הדין, זה מאירי, לא משנה, אבל זה להלכה, זה מבחינת הגמרא. והרבה פעמים יש תחושה קשה עם העניין הזה, איך זה יכול להיות שלא מחללים שבת כדי לצאת חיים של גוי? מה, החיים של גוי זה לא ערך חיים? עכשיו, כשאתה מסביר לאנשים, תראו, גם חיי יהודי אתה לא מחלל שבת כדי להציל. כל מה שאתה מחלל שבת זה לא בגלל ערך החיים של יהודי, אלא כי הוא ישמור הרבה שבתות. אבל את התפיסה, אם אנחנו לוקחים את מה שאמרתי קודם, הלאה. בעצם אתה רואה שהנקודה שהמבקרים מבחוץ לא מבינים, זה שבעולם, מבקרים חילוניים אני מדבר כרגע, לא מבינים שערך החיים הוא דבר יפה, ומבחינתם זה חשוב, ברור גם בהלכה, אבל בעולמם יש רק את זה. אתם לא מבינים מה זה הערך של שמירת שבת. ואתה יכול להסביר, תראו חברים, בחשיבה ההלכתית, אתם לא מסכימים, אבל בחשיבה ההלכתית, הערך של שמירת שבת, גם חיים של יהודי נדחה בפניו. גם את היהודי לא היו מצילים. כל מה שמצילים אותו זה רק בגלל שהוא ישמור שבתות הרבה. אז הגוי לא ישמור שבתות הרבה, אז אין הצדקה להציל אותו. אז ההסתכלות הזאת, אני חושב, מהירה באור, בכל זאת שונה את ההלכה. זאת אומרת, עוד פעם, הלכה למעשה אני לא חושב שזה נכון. כתבתי את זה. אבל אני אומר, הביקורת שעולה ביחס לאמירה התלמודית הזאת מאוד מתקהה כשמבינים את צורת החשיבה ההלכתית הזאת.
אבל זה נשמע לי שהיה שני ערכים מה שדיברנו, והערך שבת הוא, אי אפשר להשוות אותו לערך של הצלת נפשות. אבל כדי לעשות מתמטיקה פשוטה, אז אומרים שמירה שבת, שבירת שבת אחת מול חבי שבתות. אבל זה רק כדי לשים את זה במישור אחר.
כמו למה שזוכרים, אז הנה יש יהודי שזוכר. זה מה שאמרתי אז, דיברנו על דילמות בין ערכים, אני רק אשלים, אני אגיע לזה עוד רגע, אז לכאורה יש פה איזושהי סתירה, ואני אומר, אבל הפוסקים מביאים את שני הנימוקים, וזה לא יכול להיות, שני הנימוקים סותרים, אתה משתמש בשניהם, הם סותרים, זה לא שונים, הם סותרים. אז הטענה שלי באמת הייתה, שזה לא נכון שברב שמעון בן מנסיה שאומר לך לא שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה לא נכון שערך החיים משרת את שמירות השבת. אלא מה? ברגע שיש התנגשות בין שני ערכים, יש את מה שנקרא בפילוסופיה אנליטית אינקומנסורביליות של ערכים. זה אינקומנסורביליות, זאת אומרת זה לא, אין לזה מידה משותפת בשני ערכים, אתה לא יכול למדוד אותם אחד מול השני, כי בדיוק גם שאמרתי קודם שערך לא בא לשרת משהו. אז אם ערך היה בא לשרת משהו, אז אתה יכול למדוד את שני הדברים האלה עד כמה הם משרתים את המטרה ולראות מי מהם יותר חשוב. אבל אם כל אחד מהם הוא מטרה לעצמו, אז איך תשווה אותם? אז לכן בעצם אין דרך לפתור דילמות בין ערכים. ומה שהגמרא עושה פה, היא פשוט עוקפת את הצורך להכריע. ומה שהיא אומרת זה, שאם אתה תחלל את השבת הזאת, אז תרוויח לא רק חיי אדם, כי חיי אדם אני לא יודע אם זה מספיק כדי להסביר חילול שבת, אבל אתה תרוויח גם הרבה שבתות. הרבה שבתות מול שבת אחת, זאת כבר השוואה שאני כן יכול לעשות. זה נעשה באותו קנה מידה. אז אם יש לי בקף אחת חיים פלוס הרבה שבתות, ובקף השנייה יש לי שבת אחת שהפסדתי, אז אני לא צריך להחליט עכשיו אם חיי אדם גובר על השבת, כיוון שמספיק הרכיב של הרבה שבתות שהרווחתי כדי להכריע. אבל זה לא אומר שחיים באמת באים לשרת שבתות. להפך, זה אומר שחיים יש להם ערך עצמאי לא רק כמשרתי שבתות, רק מה? כי אני לא יכול להכריע מה גובר ערך השבת או ערך החיים.
יכול לשפור על שבת אחד מול הרבה שבתות, כמו שאפשר אולי לשפור בין בן אדם אחד והרבה בני אדם. אז יש לך את הדין של
טרולים.
טרולים,
כן. מגיע.
אבל הפסוק של אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, כשהוא מתן תודה ואתה יודע אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, נכון? אז אולי זה כמו חי לאדם שבת אחד. למה אני רוצה להציל בזה? שהאדם ימשיך לקבל לשבול וקיים מצוות. כל
ההגיע של... אבל לא אומרת, מה אומרת נימוק אחר? וחי בהם ולא שימות בהם.
כן, אבל הפסוק מתחיל, זאת אומרת, זה יעשה אותו אדם וחי בהם, נכון?
הפסוק אומר, אבל מה הגמרא עושה עם הפסוק הזה?
היא מביאה את הפסוק הזה כבסיס, זה אומר, אוקיי...
אז זה אותו נימוק כמו חי על שבת אחת, אז למה מביאים נימוק אחר? זה אותו נימוק. מה אומרת על זה נימוק אחר? מה אומרת נימוק אחר? גם יש נפקמינות ביניהם. בין הנימוקים. זה למשל מועיל גם לספק פיקוח נפש. רב שמעון בן מנסיה הגמרא אומרת שלא מועיל. ממנו אי אפשר ללמוד שעל ספק חללים שבת. יש נפקא מינה גם זה.
אני, לפי ההסבר הזה, מה זה אומר? שכשיש התנגשות בין שני ערכים ואין, יש לעשות השפעה כמותית של אותו ערך.
מה עושים אז?
אפשר להכריע?
לכאורה זה בעיה להכריע, כן? אז דיברנו על זה כשדיברתי פה על
קונפליקטים. אני אומר שכן אפשר להכריע.
נכון. אבל הפסוק הכריע. אבל דיברנו על זה כשדיברתי על קונפליקטים ערכיים, ואמרתי שבסופו של דבר כן אפשר להכריע. אבל הגמרא בכל זאת אומרת, אם אני לא צריך להגיע, או שאני לא יודע להכריע, וזה יכול לקרות, עדיין פה יש לי את השיקול הכמותי שעוקף את הצורך להכריע. מה היינו עושים אם לא היה שיקול כמותי? לא יודע, אולי הוא כן רוצים אחר.
בלי שגם החילונים וגם ההלכה מסכימים שלערך של החיים יש מגבלות, אלו גם החילונים ברובם מצדיקים הגנה עצמית למשל, או מצדיקים
אנישה. לא, ברור, לא אמרתי
שאין. זאת אומרת שאין ערך שהוא גובר ומכבד כל האורות.
לא אמרתי שאין לזה מגבלות, ברור. למרות שאתה יודע, השאלה אם אתה קורא לזה מגבלה, הגנה עצמית זה להציל את החיים שלי.
חיים מול חיים.
אבל לא רק, לא רק.
חיים מול חיים.
שאלה אם זה לא רק, זה כבר שאלה לא פשוטה. על זה אין הסכמה כל כך רחבה. אם יש דברים שהם לא חיים ומצדיקים כיפוד של חיים או לקיחת חיים, על זה לא תהיה הסכמה כל כך רחבה. יש כאלה שיגידו שאולי כן, אבל זה לא כך פשוט.
חלק של לעשות עבירה עכשיו כדי שלא תעשה עבירות בעתיד, רק לא מוצאים את זה בהלכה. נכון?
אוקיי.
לא מוצאים את זה. שכח מהעניין של שבת, חיים, רק העניין היסוד, שבוא תעשה עבירה עכשיו.
שור שחוט לפניך. עכשיו תקבל את ההחלטות לפי מה שקורה עכשיו. מה יקרה אחר כך? כמו ניתוחי מתים מדברים על זה. איך אתה מנתח עכשיו בשביל שאחר כך תהיה לזה תועלת רפואית. כן, אז לא, 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 הלכה לא...
אני יודע בשבת ולהביא חילונים שאתה אומר בוא תגיד להם לבוא בשבת ולחלל שבת כדי שאתה יכול לקרב אותם.
אוקיי.
אז כאילו אומרים שלא.
ויש כאלה שאומרים שכן, זה בדיוק כאלה. אבל...
אבל לא מבינים את זה בראייה, אני לא
חושב. מה?
העניין של כדי לשמור שבת
לא כזה. למה לא מביאים משם ראייה?
מציאות את זה?
שאלה טובה, אני צריך לחשוב על זה, למה אין מפה ראייה באמת. ברור שיש מקומות שבו אנחנו כן עושים את החשבון העתידי. במקום שבו העתיד הוא מאוד משמעותי, אנחנו כן לוקחים אותו בחשבון עכשיו. נגיד, יש כאלה שאומרים, ניתוחי מתים עכשיו, כדי לעשות רווח רפואי משמעותי לכלל העולם או לכלל הציבור, כן יתירו. לעשות משהו שאולי אחר כך יעשה, ואתה לא יודע, זה לא. אז לפעמים זו שאלה של כמות יותר. אוקיי. אז זה באופן עקרוני לגבי ערך החיים. אז בסופו של דבר יוצא שיש לחיים ערך. ולכן הכותב הראשון שאותו שמתי פה על הלוח זה בעצם ערך החיים. ואני באמת הפקתי את זה קודם בתור איסור רצח, זה הצגה לא מדויקת. אלא ערך החיים זה הצגה יותר מדויקת. כי עם איסור רצח אני אעשה את זה ביד שמאל. זה לא זאת הנקודה. הבעיה היא ערך החיים. דיברתי פעם, לא זוכר אם נזכרתי פעם, לחבר של חבר שלי, שהלך ללמוד רפואה, הוא היה בוגר ישיבת הסדר. פגשתי אותו אחרי הרבה שנים, כשסיפרתי את הסיפור עליו פה הרבה פעמים, והוא אמר לי שזה היה כמעט נכון. אבל היה שם, הוא לא אמר לי מה, אבל אני, זה מקלטי סיפור מכונן. אז הוא הלך לראיון באוניברסיטת בן גוריון. יש שם ראיונות, לפני שאתה מגיע ללמוד רפואה. הוא בחור ישיבה, אז אומרים לו, תגיד, מה תעשה אם יהיה בעיה של הפלה? צריך להיות הפלה, אתה בחור דתי, מה אתה תעשה שם? אז הוא אמר להם, תראו, אם אתם מדברים על הבעיה ההלכתית, אז אני אמכור את הסכין לגוי. אבל אם אתם מדברים על הבעיה המוסרית, אז תגידו לי מה אתם תעשו במצב כזה. עכשיו, זו תשובה נהדרת בעיניי, באמת תשובה נהדרת, כי יש איזושהי תחושה שזה משגרת של דתיים כזה, זה מין איזה... לא, יש לך איזה בעיה של דתיים, אז מה אתה עושה איתה? כאילו, אתה בסדר, אין בעיה, זה שאתה רוצה, הוא בא, הכל בסדר, זאת אומרת, זה מעשה ניטרלי, אתה לא בדילמה, אתה הכל בסדר, זכות האישה על גופה. אז גם פה, אנחנו מדברים על... אם אני מדבר על איסור רצח, אני אמכור את הסכין לגוי. אבל השאלה מה אני עושה עם החיים? אז אני מאבד את החיים. זה לא השאלה אני עברתי על איסור רצח. ואנחנו נראה את זה כחוט השני לאורך הנושא הזה כל הזמן. ההסתכלות היא לא הסתכלות על האיסור שאני עובר. ההסתכלות היא המחיר שנוצר בסופו של דבר. טוב, אז זה קוטב אחד. הקוטב של איסור רצח. אני ממשיך הצעד הבא. אני מרחיב את הקוטב האחד. אני עוד לא עובר הקוטב השני. איסור הרצח מגיע עד כדי כך שאפילו אם אני צריך להרוג מישהו כדי להינצל, אסור לי לעשות את זה. וכאן זה כבר אגב כן נמצא טיפה באיסור רצח ופחות בשאלת התוצאה. תרף נראה. כן, ירק בעל יעבור על רצח. יש שלוש עבירות החמורות, אחת מהן זה רצח. אם מישהו מאיים עליי באקדח ואומר לי, אם אתה לא תהרוג את פלוני אני הורג אותך, אז אסור לי להרוג את פלוני ואני צריך למות, יהרג ואל יעבור. אז נקרא לזה מכאן והלאה, האדם לא מציל עצמו בנפש חברו. עכשיו הגמרא בעניין הזה, וזה עוד פעם ממשיך את אותו קו שדיברתם קודם,
בצורה פסיבית.
מה? עוד רגע אני אגיע לפסיביות. הגמרא בהקשר הזה, זה מחזק את מה שאמרתי קודם, הגמרא לא מביאה לזה מקור מפסוק, זאת סברה. וזה בדיוק אומר שאין פה משהו הלכתי מיוחד, אלא זה בכל מערכת אני חושב זה נכון, בכל מערכת חשיבתית, מוסרית, משפטית זה נכון, וגם בהלכה זה נכון. יש פה איזושהי התאמה בכל הסוגיה הזאת, התאמה מאוד יפה אני חושב בין החשיבה ההלכתית לחשיבה הכללית. מיהם ארדדם עדידת סומק תפי? דין אדם עדיי גברו סומק תפי, כן? אדם שלך לא יותר אדום מאדם של השני, ביטוי מטאפורי שבעצם אומר אין לך דרך להכריע החיים של מי עדיפים, וכיוון שכך אסור לך להרוג אותו כדי להינצל, כי אם אתה הורג אותו כדי להינצל אתה בעצם מעמיד את החיים שלך במעמד יותר גבוה. עכשיו פה תשימו לב, עבורי ברור שהחיים שלי במעמד יותר גבוה, חייך הקודמים, זה ניסה גם להלכה, אם יש קיתון מים ששניים הולכים במדבר ואני יש לי קיתון מים, אז בן זומא אומר כן, אל יראה במות ישתו שניהם ואל יראה אחד במות חברו, אבל רבי עקיבא אומר חייך הקודמים
להלכה.
להלכה, כן, כך נפסק להלכה. אז מה זה אומר? אז כן, החיים שלי יותר חשובים מהחיים של מישהו אחר. מה נכון, אבל זה בהסתכלות שלך. ואני חוזר עוד פעם, מבחינת הקדוש ברוך הוא מסתכל למטה, מבחינתו שניכם שווים. והשיקול הוא שיקול תוצאתי. ואם מבחינת התוצאה, התוצאה הזאת לא עדיפה לתוצאה היא, אין לך הצדקה להרוג אותו. וזה עוד פעם, מצד אחד זה קצת סותר את מה שאמרתי קודם, עוד רגע נראה, כי יש פה איזה משחק עם איסור רצח, ולא רק עם התוצאה, כי מבחינת התוצאה ושני הדברים שווים. אבל זה כן אומר שאני לא מסתכל על השאלה מנקודת המבט שלי, או שלו, או של מישהו אחר, אלא מאיזושהי נקודת מזכ"ל האום. מסתכל עכשיו על העניין הזה, מה הוא רואה? מה אנחנו רואים באיזשהו מבט אובייקטיבי, מלמעלה?
סליחה, לכאורה במצב הזה תהרוג אותו שבותך. נניח והאום המשוגע דובר אמת, שזו הנחה. שאם אני לא ארוג אותו הוא כן יארוג אותי, אז מנקודת מבט מלמעלה יהיה באותו דבר רוצח אחד ונהרג אחד, אז למה לא להרוג?
לא הבנתי.
הרי האום, נניח הוא יהודי, זה שמאיים עליי שאם אני לא ארוג את פלוני הוא יארוג אותי. בוא נסתכל על שני המצבים מלמעלה, כמו שאמרת. אם אני לא אורג את פלוני, אלו יהיה פה רוצח ונהרג, ואם אני ארוג את פלוני יהיה פה רוצח ונהרג, זה אותו מאזן?
כן, פה אני לא צריך להיכנס להיות רוצח בשביל למנוע ממנו מלהיות רוצח.
אבל אתה אמרת שמלמעלה מסתכלים.
אבל כיוון שמלמעלה זה שקול, אז אני עכשיו עושה כן בחשבון. זה המשפט הבא שלי, פה כן משחק תפקיד איסור הרצח, כי אחרת אז בוא נטיל הגרלה, נטיל מטבע. למה לא מטילים מטבע? כי אומרים, אם אין לך הצדקה, אל תעשה איסור רצח. פה נכנס לאיסור רצח, לא התוצאה, כי מבחינת התוצאה זה או שהוא מת או שאני מת. כאן כן נכנס השיקול ההלכתי, אבל הוא נכנס רק במקום שהשיקול התוצאתי מאוזן. אז במקום שהשיקול התוצאתי לא מאוזן, אז הוא מכריע את הדילמה. אם השיקול התוצאתי מאוזן, שם אני כבר מתחיל לעשות את החשבון, רגע אם אני אעשה עבירה או לא אעשה עבירה. אז אם הוא מאיים שהוא יעשה עבירה, בעיה שלו, אני לא יותר בשביל זה לעשות עבירה כדי להציל אותו. אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך. משה תוספות מדבר שם על השאלה אם איסור זוטה כדי להציל אותו מאיסור רבה, תוספות בשבת. שבת.
אם הוא יגיד או תרוג אותו, אני ארוג אותו וגם אותך,
זה נגיע בהמשך, זה ירושלמי בתרומות ונגיע לזה.
הקיתון, אם אני אגנוב את הקיתון השני,
זה הפוסקים מדברים, החזוניש והרב קוק מדברים על השניים שהולכים במדבר עם קיתון מים. השאלה היא למה אסור לי לגזול אותו, כי הרי גזל במקום פיקוח נפש מותר, אז למה שאני לא אגזול אותו? אז החזוניש טוען שהגזל הזה זה רצח.
למה?
כי לקחת את המים, והמים הם חיי נפש במצב הזה. זה בדיוק הסתכלות לא פורמליסטית. כי דה פקטו זה רצח, למרות שבחשבון אני רק גזלתי, אני גרם על איזה שום. בדיוק. אז לא, אין, תוצאות, זה בדיוק הנקודה. החשיבה היא חשיבה תוצאתית, לא חשיבה פורמליסטית. אז זה בעצם אומר שהקוטב הראשון של ערך החיים מתרחב עכשיו עוד יותר. לא רק שאסור לי להרוג, שזה פשוט, אסור לי גם להציל את עצמי בנפש חברי. עכשיו, האיסור הזה להציל עצמי בנפש חברי, גם מתוך הסברה שמובאת בהקשר הזה אנחנו לומדים, שזה סוג של שיקול של שבע על תייסה. נכון? בעצם זה אומר, אין לי דרך להעדיף אותו עליי או אותי עליו, וכיוון שכך אין הצדקה להרוג, אז לא, אז אסור להרוג. זה מעורר שתי נקודות, שתי השלכות, שתי שאלות. שאלה אחת, מה קורה אם בכל זאת הרגתי? הרי בסופו של דבר, אין, גם החיים שלו לא עדיפים על החיים שלי, זה שקול. כיוון שאין דרך להכריע, אז אל תכריע, בסדר, בכל זאת אחד, על מה עברתי? עברתי על איסור רצח? או עברתי על איסור שבע על טייסר? הייתי צריך לשבת ולא לעשות, ולא ישבתי ולא עשיתי. הרי איסור רצח אין פה, כי בין כל מוכן מבחינת תוצאתי, חיים היו הולכים פה לאיבוד. אז העובדה שאני לא יודע להכריע, ולכן אני אמור לעשות שבע על טייסר עדיף, לא אומרת שלהרוג אותו זה רצח. היא רק אומרת שכיוון שזה שקול, אז שבע טייסר עדיף. אבל אם עברתי, אז עברתי על איסור שבע על טייסר, כן? זאת אומרת, לא, אבל לא על איסור רצח. אני אביא אולי דוגמה. אני התלבטתי... אבל מה זה? גם ככה היה קורה רצח, הרי מישהו מאיתנו מת. אז אני רק בחרתי אותו ולא אותי. אז מה? אני לא כי איסור רצח זה להרוג מישהו לעומת מצב שהוא יהיה חי. זאת אומרת, מינוס אחד במאזן הכללי של החיים. פה זה לא, זה אותו דבר.
לא, כי יתרים שקל המעשה עצמו.
זה אפשרות אחת, יראות, זה אפשרות שנייה,
אבל שלא.
אם זה נקרא עונש סוף סוף. נכון, מבחינת העונש, הרמב״ם, נכון, הרמב״ם מתוספות. השאלה אם נאנשים, כשאתה עושה עבירה, עברת ולא נהרגת, השאלה אם אתה חייב מיתה. בהחלט, זה יהיה תלוי בשאלה הזאת. אביא לכם דוגמה מושאלת לעניין הזה. נגיד שיש מישהו, דיברתי ואמרתי ששולחן ערוך לא מחייב את הספרדים והרמ"א לא את האשכנזים, אבל מקובל לחשוב שכן. ובוא נגיד לפי הגישה שמקובל, גישה מקובלת. אז היה ספרדי שחילל שבת לפי שיטת הרמ"א. זאת אומרת, לפי המחבר הוא מחלל שבת כי הוא נהג על פי הרמ"א. בסדר? בחילול שבת דאורייתא, כי הוא סובר כמו הרמ"א. הוא עבר על הלכות שבת, הוא מחלל שבת.
ולך לגבי דין של אשכנזים.
כן, שזה גיינום.
שזה גיינום.
כמו שהפורים של האשכנזים זה תשעה באב. הבן אדם, השאלה אם הבן אדם נקרא מחלל שבת, או הבן אדם עבר על אל תיטוש תורת אמך, על דיני מנהגים. הוא היה צריך לנהוג לפי המחבר, הוא נהג על פי הרמ"א, או שהוא חילל שבת. שאלה קצת, זה לא אותו דבר, כלומר, זו דוגמה מושאלת. כי הרבה פעמים יש איזשהו שיקול ראשוני שמביא אותי למשהו לעשות בהלכות שבת. עכשיו, לא עשיתי את זה. עברתי על הלכות שבת או על השיקול הראשוני? על הלכות מנהגים. עכשיו, גם פה, יש איזשהו שיקול שאומר שם אל תעשה עדיף, זאת אומרת, אין לך דרך להכריע. עברתי עליו. עכשיו, רצחתי או שלא? עברתי רק על השיקול הזה של שם אל תעשה, לא על איסור רצח. אוקיי? זה הרבה פעמים עולה, ואין לך, אין לי תשובה טובה לזה, אני לא יודע. בכל אופן, זאת שאלה אחת שנובעת מדובר פה על שבע על טייסר. ההשלכה השנייה, יש תוספות ויבמות נדמה לי, תוספות מדבר שם, מישהו העלה את זה קודם, מה קורה כש נגיד מישהו זורק אותי מראש בניין ולמטה יושב איזה ילד אומלל שהולך לקפד את חייו, כשאני אפול עליו, כן? והוא ירפד אותי, נגיד אני אנצל ואני אהרוג אותו. השאלה אם אני צריך לתת את עצמי הצידה ולהתרסק ולמות כדי להציל אותו, או שאני יכול, או אולי אפילו חייב, להמשיך וליפול, ואם הוא ימות ואני אנצל, אז הוא ימות ואני אנצל. לכאורה, אסור להציל עצמו בנפש חברו. הרי אם אני אמשיך, אז בשביל להציל אותי, אני הורג אותו. זה ממש
כמו פעולה אקטיבית.
כיוון שהעיקרון הוא שם, מה שתוספות אומר, כיוון שהעיקרון הוא עיקרון פסיבי, שבע על טייסר עדיף, אז תוספות אומר, במקרה כזה, אני לא צריך, ואולי אפילו אסור לי, להטות את עצמי הצידה, לפי תוספות לא בטוח שאסור לי, כי תוספות, שיטת התוספות באופן כללי, זה שאדם יכול להחמיר על עצמו ולמסור את הנפש במקום שהוא לא חייב. בניגוד לשיטת הרמב״ם, שמי שמסר את הנפש על עבירה שהוא לא חייב למסור את הנפש, הרי זה מתחייב בנפשו. זה הרמב״ם המפורסם, אבל שיטת התוספות היא לא כזאת, ובכל אופן, אבל אני לא חייב להטות את עצמי הצידה, ולמה? כי כמו שהחיים שלי לא עדיפים על החיים שלו, גם החיים שלי עדיפים על שלי. אני לא אמור למות בשביל להציל אותו, לא זה מה שכתוב במי אמר דדם עדידה סומקפה. מה שכתוב שם זה שאני לא צריך לעשות שום דבר, ויקרה מה שיקרה. ובמקרה הזה מה שיקרה זה שהוא ימות ואני אשאר בחיים.
מה הטיעון הערכי שמפחיד בין שבע תעשה לבין עשייה? וגם אי לקיחת פוזיציה זה פוזיציה.
בסדר, זה פוזיציה יותר רכה. אני לא לקחת, זה פוזיציה, אבל זה לא לקיחת פוזיציה.
אבל מה זה משנה מבחינה ערכית?
כי אני לא לקחתי. אם אין לי הצדקה לעשות משהו, אני לא עושה. אני לא יודע להסביר את זה יותר מזה. זה נראה לי סברה פשוטה. בשביל לעשות משהו צריך סיבה. בשביל לא לעשות, לא צריך סיבה. זה כמו מוצאים לך דורה לבראיה.
אתה כן צריך סיבה, בגלל שהיא עשייה גורמת לתוצאה.
לא, לא, לא. הרת אסון. לא תשום סיבה.
זה לא תעמוד אדם
ואחר, למשל. לא, אחרי שהחלטת שאני צריך לעשות את זה, יהיה פה איסור שלא תעמוד אדם ואחר. של אדם אני צריך לעשות את זה. לא תעמוד אדם עצמך גם כן יש. מה ההבדל בין דם ראי לדם שלי? זה אותו דבר.
אם יש לך אותך מהגג, או באיזו עסק, אם הגיע לך שזרו אותך מהגג.
אז השאלה אחרת, אני חייב מיטה. בגלל שאני חייב מיטה, נגיד, יש לי הרבה דין, אז ברור. אז נראה לי פשוט שאתה צריך לעשות את זה. אם אני כזה צדיק, אם אני חייב מיטה, כן? אז אני רואה, אני ירושל מבתרומות שהזכרתי קודם, אני חייב מיטה ולא חייב מיטה.
שאצלך יש משהו,
אני מזקן, יש לי פחות שנות חיים מאשר הילד. יש שיקולים שיכולים לעשות את הכף למרות שהם לא מכריעים. במקרה כזה כנראה שלא הם.
יש את הסימולציות האלה, מה אם יהיה את העורך וכו'.
זה הטרולי.
נכון, זה טרולי. אז יש גנב מול ילד. אז לא חייב מיטה, הוא סך הכל שמנדריק.
אי אפשר לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את זה כאלה. זה המקובל של הפוסקים. בכל אופן, אז זאת השלכה של העובדה שיש פה בעצם עיקרון של שבע עתה יש עדיף. שבע עתה יש עדיף, אין פירושו שאני מוסר את עצמי כדי להציל אותו. שאני לא עושה כלום, ואם אני אמות, אז אני אמות, אין מה לעשות. לא, אני לא, אין, כיוון שאין לי הצדקה לפעול, אז אני לא פועל, כמו מוצאים לחברו על הבראיה. מוצאים לחברו על הבראיה גם כן, אתה תובע אותי 100 שקל. בסדר? עכשיו, אין ראיות, לאף אחד. מה עושים? שאיר את הכסף אצלי, למה? 50 שאתה צודק, 50% שאני צודק.
יש חזקה, מי שמוסיף את הכסף זה שלא.
לא, בלי החזקה. אנו אי זה דרך לחוש לי. יש ציורים שבהם אין חזקה. זה איזים שמסתובבות, זה שהם אצלי, זה לא אומר כלום. כרגע הם אצלי בחצר. הוא מחליף פרה בחמור. מחליף פרה בחמור. היא ילדה כי היא אצלך, זה לא אומר שזה שלך, אבל את. פשוט היא עמדה אצלך כשהיא ילדה, אז מה? אז גם שם, המוציא בחבורה לבר היה. למה? כי בשביל לעשות פעולה צריך סיבה. בדין אומר, אתה רוצה שאני יוציא ממנו את הכסף ואני אתן לך? תן לי סיבות לפעול. בשביל לא לעשות פעולה, לא תסיבות.
לבדין, אבל ליס, אני לא...
אותו דבר. לא, לא משנה, זה אותו, מה זה משנה? בדין נמצא בדילמה של שבע עתה יש עדיף אותו דבר. גם אני נמצא בדילמה של שבע עתה יש עדיף. כשיש עשה מול עשה, עשה דוחלו, מה קורה כשיש עשה מול עשה? עולב מול לב. מה עושים מצב כזה? שבע עתה יש עדיף. למה? כי בשביל לעשות משהו, צריך סיבה. אם אין סיבה, אני לא עושה. זה סברה, אני לא יודע לנמק את זה יותר טוב מזה. אולי יש ברקע גם את העניין הזה שיש בכל זאת הקדוש ברוך הוא נמצא פה, ואם הוא משהו לא מוצא חן בעיניו, אז שיעשה משהו. זאת אומרת, אני משאיר את המציאות, וזהו. זאת אומרת, זה כמו הוויכוח, אתם מכירים את המיתולוגיה האלבולוג'ית, שאחרי זה, במהדורה השנייה של הספר של שטמפר, על ישיבת וולוז'ין, כבר מצא, בדק שם בגנזכים, בכל מיני מסמכים וזה, והוא גילה שזה מיתוס שאין לו בסיס. אבל ככה, על זה גדלה כל בני ברוך, על המיתוס הזה, שרצו להכניס שם לימוד של שפה זרה, לא עלינו, רוסית, מוולוז'ין. והיה ויכוח גדול בין כל גדולי הדור שם, התאספו לאספה, מה לעשות עם זה, כי אז זה באמת הייתה כמעט הישיבה היחידה בהיקפים האלה. והמציב היה לו איזושהי רב האמינה לקבל את זה, אני חושב, לא זוכר פה מי, מה בדיוק היה, הבית הלוי עמד שם והוא אמר, אין דבר כזה, מצב כזה, אנחנו מזירים את המפתח לשמיים. ושה הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא מחליט, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים. ואם יסגרו את הישיבה, שיסגרו. זה מין איזושהי הסתכלות כזאת. בסדר, אני יכול לעשות את מה שאני יכול לעשות, ואם לא, אני אעשה את מה שנכון, ואם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו שיעשה הוא. אוקיי, אז זה צד אחד של המשוואה, הצד של ערך החיים, ואדם לא מציל עצמו בנפש חברו. הצד השני של המשוואה זה דין רודף. דין רודף, או הקוטב השני כן, במסגרת הזאת, דין רודף זה כאשר ראובן רודף אחרי שמעון להרוג אותו, או אחרי נערה מורסה, שזה בעצם המקור כנראה, כאשר יקום איש על רעהו, כן הדבר הזה, דבר הנערה מורצה, אז צריך להרוג את המותר, וצריך להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף. על פניו, הדין הזה סותר את הדין הראשון. בגלל שיבוא, נגיד, ראובן רודף אחרי שמעון, ואני לוי, זה המציל. והוא צריך להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. אז יגיד לו ראובן, רגע, מה אתה הורג אותי? מה אדם שלא יותר אדום מאדם שלי? למה אתה הורג אותי כדי להציל אותו? אז לכאורה דין רודף סותר את הדין של אדם לא מציל אותו בנפש חברו, את השקילות של ערך חיי אדם, של, של סומק אדם, כן, של אדם של אחד לא יותר אדום מאדם של השני.
וגם
שבע תעשר? מה? וגם שבע תעשר, כן, אפילו עוד יותר, נכון? אז אפילו שבע תעשר, אז בכלל מה אתה עושה פה? תשאיר לי לעשות, אני עושה, כן, אתה רק תהיה שבע תעשר. אני אמשיך לרדוף להרוג אותו.
הוא רוצה,
זה ירוש. עכשיו, פה, בכל זאת הגמרא אומרת שזה, שהורגים את הרודף, אגב, לזה מובאים כל מיני מקורות, הרמב״ם מביא את זה לקצות את כפה, כאשר יקום איש הרי הוא כן הדבר הזה, יש פה, יש פה כמה מקורות שמובעים, אבל די ברור שהמקורות האלה היו אומרים את זה גם בלי המקורות. אומרת, סיפרתי פעם שהרב מידן, שמעתי מהרב מידן שיש לו 22 הסברים הוא מכיר למה קוראים מגילת רות בפורים. הוא מכיר רק הסבר אחד למה קוראים מגילת, מגילת רות בשבועות. הוא מכיר רק הסבר אחד למה קוראים מגילת אסתר בפורים. כשיש 22 הסברים זה אומר שאף אחד מהם לא מספק. אז כשיש הסבר נכון, אז כולם יודעים שהוא נכון, אף אחד לא מחפש עוד הסברים. אז גם המקור הזה של דין רודף, כל אחד מביא מקור מפה, מקור משם, כשברור שזה סברה. זאת סברה, זה מתחיל מסברה, מקורות בסדר, באים אחר כך, מפה, משם. ולכן אני ממשיך את הכיוון שדיברתי עליו קודם, שאני מדבר כאן בשפה הלכתית, אבל למעשה זה עקרונות שנכונים בכל מערכת מוסרית ומשפטית, לא רק בהלכה. אז איך באמת עונים לטענתו של הרודף? למה הרודף לא צודק? שהוא אומר, מה אתה הורג אותי כדי להציל אותו? אדם שלו לא יותר אדום מאדם שלי. אז יש כמה תשובות לעניין הזה לא מפרשים. רש"י בסנהדרין אומר, מעין השיקול, מי זה, לא זוכר מי זה אמר קודם, עם הרוצח, שאנחנו מצילים אותו מהעבירה. להתיר אותו להרוג, אז הוא יעבור על איסור רצח. אז במקרה הזה, עדיף להרוג אותו, כי אז יש לי מת אחד, אבל בכל מקרה יש מת אחד. אבל לפחות את איסור רצח מנעתי. כמובן צריך לדון, אז למה אני לא עובר על איסור רצח בעניין הזה? אבל בסדר, לכן יש פה משהו מעגלי, ואני מניח שרש"י לא עומד, הסברה של רש"י לא עומדת...
לפי המדרה שהצלנו, אז אפשר לומר שאם הוא יוצא, כנראה לא ישמור שבת בשבוע הבא.
זה גם מצדיק להרוג אותו, לא רק לא להציל אותו. אתה הולך עוד צעד אחד הלאה.
למה זה לא שניים מול אחד?
אה?
למה זה לא שניים מול אחד? אם אני הורג את הרודף, אז הרגתי באדם אחד. אם הוא ירד את השני, יצטרכו להרוג אותו.
אוקיי, זה באמת, יש מפרשים שבאמת הולכים על הכיוון הזה, והם אומרים, אני הורג אותו, למה אני הורג אותו? כי אני לא ארוג אותו, אז הוא יסיים את העבודה, יהיה רוצח, ואז יבוא לבית דין, ובית דין יארוג אותו, בוא נשבית דין בתור רוצח. והשניהם ימותו.
לא, אבל אם זה היה...
אתה ארוג אותו ותישאר...
גם מעגליק, אם זה היה אסור, אז עכשיו אני אעמוד לבית דין. אני אעמוד לבית דין ויארגו אותי, כי רצחתי.
לא רק זה, זה גם הרי ברור שאם אתה באמת מוטרד מערך של חיי האדם, אז שבית דין לא יהרוג אותו. אתה נורא מוטרד לזה ששני אנשים ימותו, אז למה בית דין הורג אותו? בית דין הורג אותו כי צריך להרוג אותו. אז מה אתה עושה כל מיני חשבונות? כמה? כל הסברות האלה, סברות שעולות, אבל אני חושב שהן לא באמת תופסות את השור בקרניו.
אנחנו לא סתם במקום בית דין שאנחנו פועלים בדרך הזאת? במקרה דחוף פולים, כמו שליחד בית דין.
כן, אבל שליחד בית דין לא יכול להרוג מישהו שעוד לא רצח.
הוא יכול למנוע רצח. יש
לו כוח רצח לא רצח. אבל זה לא מצאנו דין בבית דין של למנוע רצח. בית דין מעניש רוצח. חוץ שנייה. הנקודה היא, אני אגיע לזה, יש דבר כזה. הנקודה היא כזאת. בעצם, אני אגיד סברה כפולה, שאני חושב שהיא באמת הסברה יותר חזקה. אני אתחיל עם סברה מהסוג של הקודמות. שאתה אמרת. בעצם, אם אני אחכה, אז בית דין יהרוג אותו בתור רוצח. הוא יהרוג את אני יודע, ואז בית דין יהרוג אותו בתור רוצח. אז הוא אומר לי, תראה, תהיה אתה שליח בית דין, תוציא לפועל עונש מוות על מישהו שעוד לא רצח. אתה רק יודע שהוא עומד להיות צורח, אבל הוא התחייב עונש מוות. דיברנו, אנחנו לא פורמליסטים. זאת אומרת, אני בסופו של דבר הוא התחייב מיטה. אז תהרוג אותו כבר עכשיו, אל תהיה פורמליסט, לפחות השני ינצל. לחכות עכשיו עד שהוא ימות ואחרי זה תביא אותו לבית דין שיערג, לא בגלל החשבון של שניים מול אחד, לא, זה משהו אחר קצת. אלא נותר, הוא במקום הוא חייב מיטה, מה הבעיה להרוג אותו? מה, שבינתיים עוד לא הרג, הפורמליזם הזה? אז אל תחכה, תהרוג אותו עכשיו, לפחות השני ינצל.
אבל בני, מה דעה, רק אתה, אין שני עדים.
נכון. אז אני אומר, דין רודף זה החידוש שלו, ברור שצריך חידוש. החידוש אומר שאתה פה מבצע תפקיד של תליין, דיין ותליין. ועוד לא רצח, למרות שבן אדם עוד לא רצח.
אבל הדיינים לא ירגו אותו גם אם הוא ירצח.
למה לא ירגו אותו?
יש רק עד אחד, רק אתה עד.
אין שני עדים, ברור שלא ירגו. ברור שלא ירגו.
אז פה יש מקום לדון קצת, כי השאלה, מה שביידין לא הורג אותו זה בגלל בעיה ראייתית.
כן?
לא משנה, אבל עדיין מגיע לו למות. אז אם מגיע לו למות, תהרוג אותו. זה שיש בעיה ראייתית ולא הורגים אותו זה לא משנה, אבל מגיע לו למות. אם מגיע לו למות, אנחנו לא פורמליסטים. אז תהרוג אותו בשביל שהשני לא ימות. וזה לא, זה בדיוק ביטוי נוסף להבדל שאמרתי קודם, שזה לא הנקודה של מת אחד מול שני מתים, זה לא העניין התוצאתי הזה, אלא הנקודה היא הוא חייב מיטה בין כה וכה. עוד רגע תחכה, הוא יהיה חייב מיטה, אז אל תהיה פורמליסט, תעשה את זה עכשיו כבר.
יש לזה עוד דווקא מינה, שאם בן מוות בגלל זה אני אהורג אותו, אז אין לי חובה נניח להשבית אותו בלי להרוג אותו, הטענה של אבנר ויואב. הרי אם אני... האם אני מחויב לנקוט במינימום נזק כדי למנוע רצח או לא?
לא, אתה חייב, בגלל שאם אתה תצליח למנוע את זה, אז הוא גם לא בן מוות. האם אתה יכול למנוע את זה בלי להרוג אותו, אז הוא גם לא בן מוות.
למה אתה חושב שאני כל כך פורמליסטי? אם מישהו בא להרוג אותי, יש לי זכות להגן על עצמי, נכון? זה הגיוני.
נניח.
עכשיו, אם יש מישהו אחר... יש לו זכות להגין על עצמו. אני יכול לעזור לו, הוא בצדק.
אתה עוזר לו ולא להוא. אתה עוזר להוא.
לא, זה ברור שהוא לא בצדק.
זה הסברה הבאה שלי. אני אומר, מאחורי כל הדברים האלה, יש איזושהי אינטואיציה שאומרת כך. ובזה אני אסייר. יש איזושהי אינטואיציה שאומרת כך. מי אמר דדם עדידך תשומח כפה, זה במצב שבו מהשמיים נקלענו לאיזושהי סיטואציה, או יש גורם שלישי, אני לא יודע מה, שעכשיו השאלה אם זה החיים שלי או החיים שלו, אז אני לא יכול לאחר. אבל אם יש מישהו שבעצמו יצר את המשוואה הזאת של או אני או הוא הרודף, הרי שלא ירדוף. הוא בעצמו יצר את הסיטואציה שמאלצת אותי להרוג אותו כדי להציל את הנרדף. רגע, 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 יש פה איזושהי סיטואציה בעייתית, אתה הורג אותי כדי להציל אותו? אתה בישלת את הסיטואציה הזאת. אתה לא יכול להסתמך על סיטואציה שאותה בישלת. כל מי אמר דדם עדידך תשומח כפי, זה במקום שבו אתה לא, אף אחד לא אשם. עכשיו השאלה, מי ישלם בחייו? מי שישלם בחייו זה מי שמה שהקדוש ברוך הוא גזר. אני לא יכול להתערב. אבל במקום שבו בן אדם בעצמו בישל את הדייסה, בעצמו יצר את הסיטואציה, הוא לא יכול עכשיו להגיד, תראו, יש פה דייסה, מה אתם אוכלים את הדייסה? זאת אומרת, אתה בישלת אותה, אל תבשל אותה.
זה מניח שהרוצח הוא במסית, מפעילים את זה, אפילו עוברים וכל מיני מקומות.
שמקדימים אותי שלב שלב, נכון? זה השלב הבא. אנחנו נדבר על זה עכשיו. מה קורה עם עודף שהוא קטן, או הוא בר, או שהוא שותה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל בהמשך.